השיעור לשבת פרשת מטות מסעי.
מדבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן ארץ כנען, תאי שעם ישראל נכנסים לארץ כנען, והקריתם לכם ערים, הרי מקלט תהיינה לכם, ונס שמה רוצח מכי נפש בשגגה. זאת אומרת, צריך שעם ישראל יכינו להם ערים, ערי מקלט, שהרוצחים יוכלו לשם לנוס. מסביר רש"י מה פירוש המילה והקריתם. אין הקריה אלא לשון הזמנה, תזמנו ותכינו לכם ערים ששם יוכלו להיות הרוצחים. איפה רואים שהמילה והקריתם זה לשון הזמנה? וכן הוא אומר, למדנו בספר בראשית, כתוב כי יקרא השם אלוקיך לפניי. זה מה שעשיו אומר ליצחק, מה זה יקרא? זימן. גם פה והקריתם פירושו תזמינו את אותם ערים שיהיה לרוצח בשגגה. פסוק י"ב, והיו לכם הערים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. זאת אומרת, הערים האלה זה מקום הגנה שהגואל, גואל הכוונה, כמו שרש"י אומר, מפני גואל אדם שהוא קרוב לנרצח. יש לנרצח קרוב שהוא גואל אדם והוא רוצה לנקום את הנקמה ולהרוג את הרוצח, אז כדי שהרוצח לא ימות בידיו של הגואל, אז עד המשפט הוא יכול לנוס לעיר מקלט. פסוק י"ג, וערים אשר תיתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם. אומר רש"י, שש ערי מקלט מגיד שאף על פי שהבדיל משה בחייו שלוש ערים בעבר הירדן, לא היו קולטות עד שנבחרו שלוש שנתן יהושע בארץ כנען. זאת אומרת, אנחנו יודעים הרי שמשה רבינו שם שלוש ערים בעבר הירדן. לכאורה שלוש ערים שמשה רבינו כבר זימן בעבר הירדן יכלו להיות כבר לקבל את הכוח שלהם, את התפקיד שלהם, שהם ערי מקלט. אומרים לנו לא, הערים שמשה רבינו הציב בעבר הירדן לא יכולים להיכנס ולקבל את הפעולה שלהם ואת התוקף של ערי מקלט ולקלוט את הרוצח עד שלא יהיה מופרש שלוש ערים נוספות, ולכן התורה מחברת אותם יחד, אומרת שש ערי מקלט, להשוות את השלוש הפנימיים לשלוש שנמצאים בעבר הירדן. פסוק י"ד, את שלוש הערים תיתנו מעבר לירדן ואת שלוש הערים תיתנו בארץ כנען, הרי מקלט תהיינה. אומר רש"י, את שלוש הערים בגומר, אף על פי שבארץ כנען תשעה שבטים, וכאן אינן אלא שניים וחצי, לכאורה, איפה ההיגיון בחלוקה? רוב עם ישראל נמצאים בארץ כנען, שניים וחצי שבטים נמצאים בעבר הירדן, אז איפה ההיגיון שאתה שם הרי מקלט באותו מידה לשניהם? הרי הרי מקלט צריכים להיות יחסית לכמות של הרוצחים, מספר התושבים, כמה... ההיגיון אומר שיכול להיות מצב שרוצח בשגגה יצטרך לנוס, אז איך ייתכן שאתה שם את אותו כמות לשני הצדדים? הוא אומר שישבה מניין ערי מקלט שלהם משום דה בגלעד נפישי רוצחים. גלעד, שזה עבר הירדן, ששם יש שניים וחצי שבטים, שם היו הרבה רוצחים. דכתיב, כמו שהפסוק אומר בהושע, גלעד קריית פועלי אבן עקובה מדם. וכתוב ככה, אומר המהר"ל מפראג, שיש מושג שנקרא שהמקום משפיע על התושבים, והמקום הזה גלעד היה מקום שהשפיע יותר על מושג הזה של רצח, ובמילא מכיוון שהיו יותר רוצחים אז היה יותר צורך בערי מקלט. פסוק ט"ו, לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם תהיינה שש הערים האלה למקלט, לנוס שמה כל מכי נפש בשגגה. אם בכלי ברזל יכהו וימות רוצח ומות יומת הרוצח. אם אדם הרג את השני בכלי ברזל, כאן עכשיו מדברים על הורג בזדון. אם אדם הרג את השני בזדון עם כלי ברזל,
מה זה בזדון?
בזדון, זאת אומרת בכוונה תחילה, אז הוא, או הרוצח הזה צריך להרוג אותו. נקרא עוד פסוק הבא, פסוק י"ז, ואז יהיה יותר קל להבין את רש"י בפסוק ט"ז, ונקרא אחר כך גם את רש"י של י"ז. ואם באבן יד אשר ימות בה יכהו וימות רוצח ומות יומת הרוצח. זאת אומרת, הפסוק נותנת לנו כאן סוגי דברים במה אדם אחר הרג את השני בזדון. אם הוא הרג אותו בכלי ברזל, אז הוא רוצח. אם הוא הרג אותו באבן יד, אז הוא רוצח. אבל מה? יש הבדל, כפי שנראה, בצורה איך התורה כותבת על ברזל, או בתורה כותבת על אבן. על אבן כתוב, ואם באבן יד, אשר ימוד בה. זאת אומרת, לא כל אבן נחשב כדבר שיכול להרוג. אם מישהו הרג את השני באבן, אז צריך לבדוק אם האבן הייתה מספיק גדולה שהיא מסוגלת להרוג. אבל בברזל לא כתוב אשר ימוד בה, כתוב, בברזל כתוב בפסוק תזיין, ואם בכלי ברזל יקעו בלי להיכנס להגדרות. אז בואו נקרא עכשיו את רש"י על פסוק תזיין וזה יהיה יובן. קודם כל אומר רש"י, ואם בכלי ברזל יקעו, אין זה מדבר בהורג בשוגג הסמוך לו. הפסוקים הללו שאנחנו כרגע לומדים לא מציינים לנו מצב של שוגג, למרות שלפני זה היה כתוב המילה האחרונה של פסוק תזיין זה בשגגה. אז הפסוק תזיין שכתוב בצמוד אליו לא מדבר על שוגג, אלא בהורג במזיק. הוא בא ללמד שההורג בכל דבר, אדם שהרג בזדון בחפץ, כל חפץ שלו יהיה, צריך שיהיה בו שיעור כדי להמית. מי שהורג בחפץ, לא משנה באיזה, החפץ צריך להיות מספיק גדול שיהיה השערה שהוא יכול להמית. שנאמר בכולם, בכל החפצים שנלמד מפסוק י' ז' שקראנו כבר בפסוקים הבאים, כתוב אשר ימות בו. מה הפירוש? פה זה מתרגמין, אני איך אונקלוס מתרגם את המילים אשר ימות בו, דהי כמיסת דימות בה. מה הפירוש? שזה בגודל, בכובד, בעוצמה כזו שאפשר למות בה. חוץ מן הברזל, אבל על הברזל לא כתוב את המילים אשר ימות בה. למה? שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שהברזל ממית בכל שהוא אפילו מחט. ברזל אפילו אם זה גודל מחט הוא יכול להמית. לפיכך לא נתנה בו תורה שיעור לכתוב אשר ימות בו. לכן בברזל לא כתוב תנאי אשר ימות בו. ברזל בכל מצב יכול להמית. עכשיו מתייחס רש"י למה שאמר בתחילת הדברים, שפה בפסוק הזה מדובר על זדון. מאיפה אנחנו יודעים? אולי מדובר גם פה בשוגג. רש"י, ואם תאמר בהורג בשוגג הכתוב מדבר, הרי הוא אומר למטה, למטה הכוונה, עוד מעט נראה בפסוק חף ג' כתוב שם או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות וגומר. פסוק חף ג' מדובר על מצב שאדם הרג את השני בלא ראות, פירושו הוא לא ראה, זאת אומרת שהוא בשוגג. לימד על האמורים למעלה, מזה לומדים בדיעבד על הפסוקים הקודמים שבהורג במזיד הכתוב מדבר, זאת אומרת מפסוק ט"ז ועד פסוק חף ג' מדובר על הורג בזדון. רש"י על פסוק י"ז, ואבן יד, מה הפירוש באבן יד? שיש בה מלוא יד. אבן כזה שיש בה מלוא יד, פירושו שהיא ממלאת יד, זאת אומרת יש כבר את העוצמה של האבן ואת הכוח של היד שיכולה להמית. אשר ימות בה שיש בה שיעור להמית, כתרגומו, כמו שקראנו קודם ברש"י הקודם את לשון אונקלוס, לפי שנאמר בעיקר איש את רעהו באבן. למה התורה צריכה לכתוב דווקא את המילים אשר ימות בו? מכיוון שבספר שמות היה כתוב פסוק ועיקר איש את רעהו באבן, אז צריך להיענש, ושם לא היה כתוב איזה גודל ואיזה עוצמה, ולא נתן בשיעור, יכול כלשהו, הייתי יכול לשאול גם אבן קטנה ביותר, וכך נאמר אשר ימות בה, זאת אומרת שצריך לאמוד את גודל האבן ואת עוצמת הזריקה ואת כוח היד, וכל זה צריך לקחת בחשבון ולשקלל הכל ולראות האם זה היה דבר הגיוני שהוא יכול להמיד. פסוק י"ח, או בכלי עץ יד שימות בו יקעו וימות רוצח הוא, מות יומת הרוצח. אומר רש"י, או בכלי עץ יד, מה הסיבה שהתורה מביאה גם את הלשון לגבי עץ? כפי שנאמר, כיוון שלמדנו בספר שמות, חיה כאיש את עבדו רואה את עמתו בשבט. עכשיו הכתוב, אם אדם הורג את השני עם מקל, יכול כלשהו, הייתי יכול לחשוב אפילו מקל קטן גם יכול להמית. לכך נאמר בעץ אשר ימות בו, שיהיה בו כדי להמית. לא בכל עץ מתייחס אליו כהורג בשגגה או בזדון, אלא רק אם יש כאן את העץ בעוצמה ובגודל שהוא יכול גם להמית. פסוק י"ט, גואל אדם, הוא ימית את הרוצח. בפיגרו בו הוא ימיתנו. אומר רש"י, בפיגרו בו, אפילו בתוך הרי מקלט. הגואל אדם, אם הוא תופס את הרוצח שהרג בזדון, הוא יכול להמית אותו, ולא משנה אם הוא תפס אותו מחוץ לעיר מקלט או שהוא תפס אותו בתוך העיר. פסוק כ', ואם בשנאה יהדופנו או ישליך עליו בזיה וימות. אם אדם הרג את השני בשנאה או בזיה, מה זה בזיה? אומר רש"י כתרגומו בחמנה. מה זה נקרא בחמנה? במערב, הוא עשה עליו מערב, הוא הרג אותו. פסוק חפה לב אומר, או באיבה איכה ובידו וימות, מות יומת המכה, רוצח הוא, גואל אדם ימית את הרוצח בפיגו בו. עד פה אנחנו דיברנו על אדם שהרג את השני בזדון. עכשיו פסוק חפה בית אומר, ואם בפתע, בלא איבה, עדפו, או השליח עליו כל כלי, בלא צדיעה, מה יהיה אם הוא הרג אותו? לא בזדון, אלא אומר רש"י, בפתע מה הכוונה? באונס. ותרגומו בתקף. מה זה בתקף? שהיה סמוך לו, ולא היה לו שירות להיזהר עליו, הוא היה קרוב אליו, הוא רואה שהנה, הוא תופס משהו וזה נופל, אבל הוא לא יכל לעצור בעדו, אז הוא נאנס והרג אותו. או בכל אבן אשר ימות בה, בלא ראות, ויפל עליו וימות, והוא לא אויב לו, ולא מבקש רעתו, או שהוא הרג אותו בשוגג. אומר רש"י, או בכל אבן אשר ימות בה איכה, ובלא ראות שלא ראו, ויפל עליו. והכוונה, מכאן אמרו ההורג דרך ירידה גולה. אם אדם ירד למשל בסולם כלפי מטה, כשאתה יורד בסולם אתה מסתכל למטה, אז אתה צריך להיות זהיר יותר. ואם אתה ניזהרת והשתדלת וקרה בשגגה שדרך ירידתך מישהו קיבל את זה בראש ומת, זה נקרא הורג בשוגג. ומה הדינו של הורג בשוגג? צריך לרוץ לעיר מקלט. דרך ירידה גולה, דרך עלייה, אבל אם עלית בסולם למעלה, אדם שעולה בסולם לא מסתכל אחורה מה קורה, הוא מסתכל לאן הוא הולך. ואם קרה שדרך העלייה שלו הוא הרג מישהו למטה בלי להסתכל, אינו גולה, הוא נקרא אונס כזה שאפילו לגלות הוא לא צריך ללכת. סוג חב ד' ושפטו העדה בין המכה ובין גואל אדם על המשפטים האלה, והצילו העדה את הרוצח מיד גואל אדם, והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שם, וישב באדמות הכהן הגדול אשר משך אותו בשמן הקודש. זאת אומרת, אם האדם הזה נס משגגה לעיר מקלט, עושים לו משפט, מתברר שבאמת הוא הרג בשוגג, אז הוא חוזר לעיר מקלט והוא חייב להיות שם עד סוף ימיו של הכהן הגדול. מה זה קשור? למה הוא לא יכול להיות ביחד עם הכהן הגדול באותו מקום? זאת אומרת, למה הוא חייב לברוח אדמות הכהן הגדול? אומר רש"י, אדמות הכהן הגדול, שהוא בא להשרות שכינה בישראל ולהאריך ימיהם. הכהן הגדול בא לעשות את העבודה שלו כדי שיהיה שכינה ואריכות ימים לעם ישראל, והרוצח בא לסלק את השכינה מישראל ומקצר את ימי החיים. אינו כדאי שיהיה לפני כהן גדול. זאת אומרת, הרוצח בשגגה הוא בדיוק ההפך של הכהן הגדול. אז כל זמן שהכהן הגדול חי הוא לא יכול, כשהכהן הגדול נפטר מן העולם, אז החטא גם כן מתחם של צדיקים מחפרת, החטא גם כן מתכפר, ואז הוא יכול שוב לצאת. דבר אחר, לפי שהיה לו לכהן גדול להתפלל שלא תהרה תקלה, אז הוא בחייו. הכהן גדול היה צריך להתפלל שלא יהיה בחייו כזו תקלה, כן? אז לכן מקשרים את ה... הימצאות של האדם בעיר מקלט דווקא על הכהן הגדול. והגמרא מספרת במסכת מכות שהאימהות של הכהן הגדול היו נמצאים בעיר מקלט ומאכילים ומשקים את הרוצחים בשגגה שיהיה להם טוב בעיר מקלט, כדי שהם לא יתפללו שהכהן הגדול ימות, כי הם כבר רוצים לצאת משם אז הם יתפללו שהוא ימות. אז כדי שהם לא יתפללו שיהיה להם טוב בעיר מקלט, אז האימא של הכהן גדול הייתה נותנת להם מה שהם צריכים.
מפתמת אותה.
כן. כל אשר משך אותו.
כל
בכוונה. כן. אשר משך אותו בשמן הקודש. הפסוק אמר שהוא יושב בעיר מקלט עד מות הכהן הגדול אשר משך אותו בשמן הקודש. מה זה נקרא אשר משך אותו בשמן הקודש? אומר רש"י, אשר משך אותו בשמן הקודש, לפי פשוטו מן המקראות הקצרים הוא שלא פירש ממשכו, אלא כמו אשר משכו המושך אותו בשמן הקודש. כתוב בפסוק אשר משך אותו. מי משך אותו? כאילו חסר כאן מילה, יש הרבה פעמים שהתורה מקצרת, אשר משך אותו. מי שרגיל למשוח את הכהן הגדול שהוא מתמנה בשמן הקודש, משכו אותו בשמן הקודש, אז הוא כהן גדול, כל מה שהוא חי, הרוצח צריך להישאר בעיר מצווה. רבותינו דרשו במסכת מכות לראיה דבר, חכמים אומרים בכל אופן מהסגנון הזה, התורה אומרת לומדים הלכה, ללמד שאם עד שלא נגמר דינו, אם לפני שלא פסקו הדיינים שהרוצח בשגגה צריך לנוס לעיר מצווה, דנו בו ושמעו את העדות מכל הצדדים וחשבו ודנו וכו', ולפני שסיימו את הפסיקה לומר שצריך להחזיר אותו לעיר מקלט, מת כהן גדול, בינתיים הספיק הכהן הגדול למות, ומינו אחר תחתיו, ומינו כבר כהן גדול חדש, ולאחר מכאן, אחרי שמינו כהן גדול חדש, נגמר דינו. אז די בינים פסקו שבאמת הוא שורג בשגגה וצריך לנוס לעיר מקלט. חוזר במיטתו של שני, אז לכאורה אפשר להגיד פסקו שצריך ללכת לעיר מקלט, אולי הוא כבר מיד צריך להשתחרר, למה? כי הכהן גדול שהיה חי בזמן שהוא הרג נפטר כבר. אומרים לנו לא, כיוון שעכשיו בגמר הדין מינו חדש, אז גמר הדין זה כאילו חלק מהתקלה, כי אם צריכים לפסוק על בן אדם שהוא ינוס לעיר מקלט, זה תקלה, ואמרנו קודם שהכהן גדול צריך היה להתפלל שלא תראה תקלה כזו בימיו. אם בימיו של הכהן הגדול הזה קרה תקלה כזו שבית דין היה צריך לפסוק על בן אדם שהוא הרג בשגגה ולנוס לעיר מקלט, אז עכשיו מתחילים לעשות את הספירה על הכהן הגדול החדש. וזה מרומז גם הפסוק שנאמר אשר משך אותו, מה הכוונה? וכי הוא משכו לכהן או הכהן משך אותו, אלא להביא את הנמשך בימיו. זאת אומרת, אם בימיו של זה של הרוצח בשגגה, זאת אומרת לפני שנגמר דינו, אז משכו כהן גדול חדש שמחזירו במיטתו. אז מתי יכול הרוצח לחזור חזרה למשפחה ולבית שלו? רק אחרי שהכהן החדש הזה ימות. סוג חווה, ואם יצא יצא הרוצח גבול עיר מקלטו אשר ינוס שם, הוא מצא אותו גואל אדם מחוץ לגבול עיר מקלטו ורצח גואל אדם את הרוצח, אין לו דם. אם הרוצח הרג את אם הגואל אדם הרג את הרוצח בשגגה מחוץ לעיר מקלט, אז הוא לא, הגואל אדם לא נחשב שהוא הרג בכלל מישהו חי, אין לו דם. אומר רש"י, הרי הוא כהורג את המת שאין לו דם, כי כל מה שהוא בעיר מקלט יש לו הגנה, יצא מעיר מקלט אז הוא כאילו במצב שהגואל אדם יכול להרוג אותו. פסוק חפחת, פסוק הלאה, פסוק חפחת, כי בעיר מקלטו יושב עד מות הכהן הגדול, אחרי מות הכהן הגדול ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו. והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם. כתוב כאן בפסוק והיו אלה לכם, מי זה לכם? לאלה שנכנסים לארץ ישראל. ומיד כתוב בכל מושבותיכם, מה זה בכל מושבותיכם? גם בחוץ לארץ. אומר רש"י, בכל מושבותיכם לימד שתעיף הנדרין קטנה נוהגת בחוץ לארץ כל זמן שנוהגת בארץ ישראל. כל זמן שיש בארץ ישראל סנדרין, יכולים לשבת דיינים של 23 בחוץ לארץ שיש להם פריבילגיה וכוח לדון דיני נפשות. פסוק למד, כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח, ועד אחד לא יענה בנפש למות. כאשר בית דין יושב צריכים להחליט על בן אדם שהוא רוצח, הם חייבים לשמוע את העדות לפחות משני אנשים שהוא רצח. כפי שרש"י אומר, כל מכה נפש הוא גומר, הבא להורגו על שיקה את הנפש. מתי שבית דין רוצים להרוג בן אדם כי הוא היה רוצח, לא יכולים בית הדין לעשות את זה, אלא לפי עדים ירצח. מה הכוונה? שיעידו שבמזיד ובהתראה הרגו. קודם שיבואו עדים שיעידו שהרצח היה בזדון והוא עבר את ההתראה וכו', ואז אם היו שני עדים שיעידו, אז יש לבית דין את הכוח על פי תורה להעניש את הרוצח בזדון. פסוק למד א', ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כי מות יומת. אומר רש"י, ולא תיקחו כופר לא ייפטר בממון. זאת אומרת, לא יכול להיות שהרוצח בזדון יבוא לבית דין ויגיד אני אשלם כסף במקום שיהרגו אותי ויענישו אותי על הרצח. אין אפשרות להמיר את העונש בממון. פסוק למד ב', ולא תיקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן. אותו דבר אומר רש"י, ולא תיקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו. מה פירוש לנוס? זה לאדם שקוראים לו נוס, נוס זה פירושו של דבר אדם שכבר היה בעיר מקלט ורוצה להשתחרר משם, רוצה כבר לחזור חזרה לביתו, אז הוא אומר אני אשלם כסף, העיקר תחזיר אותי. האדם הזה שכבר היה שם ורוצה לצאת משם לא יכול לצאת משם ולהמיר את השהות בעיר מקלט בממון. כפי שרש"י מסביר, כמה שכתוב לנוס זה לא פירוש שאני יכולים לחשוב שאדם לפני שהוא הולך לעיר מקלט רוצה להמיר בממון, אלא אחרי שהוא כבר נמצא שם. אומר רש"י, למי שנס אל עיר מקלטו, שהרג ושוגג, אינו נפטר מגלות בממון, ליתן כופר לשוב לשבת בארץ וטרם ימות הכהן. רש"י, לנוס, מה שכתוב כאן לנוס, כמו כאילו היה כתוב לנס, מי שכבר נס וכבר נמצא שם. היה כתוב לנוס שהיו יכולים להבין שזה מי שעכשיו אמור לברוח. נדרש הוכחה משלושה מקומות שאפשר להגיד את הסגנון על אדם שכבר הפעולה נעשתה בו, ואומרים את סגנון כזה כאילו שזה לפני עשיית הפעולה. למשל, כמו שובי מלחמה. מה זה שובי מלחמה? ששבו מן המלחמה. שובי זה לא שאלה ששווים עכשיו, אלא אלה שכבר שבו, קוראים להם שובי. וכן נוגי ממועד, נוגי ממועד זה כאלה שלא שומרים על השבתות והחגים. נוגי פירושו שהם יצאו מכלל שמירה על החגים, אז קוראים להם נוגי. הם כבר לא מקיימים, אני צריך להגיד עליהם לשון עבר, אבל אומרים את זה כאילו לשון הווה. וכן כי מולים היו, כתוב ביהושע, כי מולים היו, מה הכוונה כי מולים? שהם כבר היו מולים. כאשר תאמר שוב על מי ששב כבר, כמו שאומרים בשובי מלחמה, על מי שכבר חזר מהמלחמה, אתה אומר לו עליו שוב. ומול על מי שמל כבר, כן תאמר לנוס על מי שנס כבר. וקורא נוס כלומר מוברח. נוס פירושו שהוא מוברח, פירושו שהוא כבר היה בעיר מקלט. אם תאמר לנוס לברוח, אומר רש"י, למה אני צריך להתעקש ולהסביר שלנוס הפירוש שהוא כבר היה בעיר מקלט והוא רוצה להשתחרר, ואז אני אומר שלא הולכים כופר? אולי הכוונה בפסוק למי שעדיין לא ברח והוא רוצה למנוע את הבריחה שלו. אומר רש"י, אי אפשר להגיד שהכוונה כאן למי ש... למה? כי מהמשך הלשון מוכח שהוא כבר היה בעיר מקלט, כמי שרש"י אומר, אם תאמר לנוס לברוח הוא תפרשהו, לא תקחו כופר למי שיש לו לברוח לפטרו מן הגלות. לא ידעתי איך יאמר לשוב לשבת בארץ, הרי עדיין לא נס, ומאיכן ישוב? זה שכתוב בפסוק לשוב, פירושו שהוא כבר היה בעיר מקלט והוא רוצה עכשיו לחזור. לכן חייבים להסביר שמה הכוונה לנוס, לא למי שרוצה לנוס, אלא למי שכבר נמצא שם. פסוק למד ג', ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בא, כי אדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופחו. אומר רש"י, ולא תחניפו, הפירוש ולא תרשיעו, זאת אומרת אל תהיו כמו חנפן. חנפן הוא רשע, אז אל תהיו כמו חנפן, זאת אומרת אל תעשו רשע כתרגומו, ולא תחייבון, אל תעשו חובה. זאת אומרת, אם אתם לא תשלחו את האדם לאן שהוא צריך, אם אתם לא תענישו את האדם בעונש הראוי לו, אז אתם גורמים על הארץ דברים לא טובים. זוג למדלת אומר, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, שאני שוכן בתוכה, כי אני אדוני שוכן בתוך בני ישראל. אם אתם משאירים את הרוצחים ולא מטפלים בהם, אתם מטמאים את הארץ. ואם אתם מטמאים את הארץ, אתם גורמים שהשכינה גם תהיה טמאה, כי השכינה בכל אופן תהיה בארץ, תמיד. אבל אם הארץ תהיה טהורה, אז השכינה תהיה בטהרה. אם הארץ תהיה טמאה, אז השכינה תהיה בטומאה. אז תדאגו שהשכינה תהיה תמיד בטהרה, כמו שרש"י מסביר. אשר אני שוכן בתוכה שלא תשכינו אותי בטומאתה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל, אף בזמן שהם טמאים, שכינה שרויה ביניהם. לכן תדאגו שהשכינה תמיד תהיה בארץ וטהרה. ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד, בן מחיר בן מנשה, ממשפחות בני יוסף. וידברו לפני משה ולפני הנשיאים ראשי אבות לבני ישראל. התקרבו ראשי האבות של המשפחה של גלעד, יש להם איזושהי בקשה. מה הבקשה שלהם? ויאמרו, את אדוני ציווה אדוני לתת את הארץ בנחלה בגורה לבני ישראל, ואדוני צווה באדוני לתת את נחלת צלופחד אחינו לבנותיו. זה הרי למדנו כבר שבנות צלופחד מקבלים את חלק אביהם וחלק אבי אביהם בארץ
בכל זאת,
כי אין בנים. מה הבעיה? מה אכפת לראשי המשפחה? הם אומרים בפסוק ג' והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים ונגרעה נחלתן מנחלת אבותינו ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומגורל נחלתנו יגרע. הם אומרים טענה כזו, אם הבת הזו של צלופחד, אחד הבנות, תתחתן עם מישהו שהוא לא משבט מנשה, תתחתן נגיד עם מישהו משבט ראובן, ואחר כך אישה שמתחתנת עם מישהו אחר, אז כל הנכסים שלה ביום מן הימים, מי יירש את הנכסים שלה? הבן שלה. הבן שלה מאיזה שבט הוא יהיה? מהשבט של האבא. אז אם למשל היא תתחתן עם מישהו משבט ראובן, אז הבן שיוולד מתייחס לשבט ראובן, אז הנחלה שלה תעבור לראובן. יוצא שחלק מנחלת מנשה תעבור לראובן, וככה הבת השנייה תתחתן עם מישהו משימון, אז אחרי תעבור לשימון. הם טוענים שיצא שנחלת אבינו תצא מהשבט שלנו, כמו שרשי אומר בנוסף על נחלת המטה, שהרי בנה יורשה והבן מתייחס על שבט אביו, אז זה פשוט יעבור משבטנו לשבט אחר. סוג ד', והיא מי יהיה היובל לבני ישראל ונוספה נחלתן על נחלת המטה שתהיינה להם ומנחלת מטה אבותינו יגרה נחלתן. זאת אומרת, מה שהם אומרים, שאפילו, הרי אנחנו למדנו כבר בספר הקודם שיש מושג של יובל. מה קורה ביובל? שאם אתה מוכר למישהו קרקע, מגיע יובל, חוזר חזרה. אבל במקרה של ירושה אין מצב שיובל מחזיר. אם השבט, אם החלק של בנות צלופחד יעבור לשבט אחר בגלל ירושה, יובל לא יועיל כאן שום דבר. גם ביובל זה יישאר בשבט השני. כמו שרשי אומר, ואם יהיה יובל, רשי קודם כל מתייחס, למה כתוב ואם יהיה יובל? הרי יובל יהיה בכל מקרה. אומר רשי, זה שהתורה השתמשה בסגנון כזה, התורה יכולה לסוף גם כאשר יהיה יובל, מה זה ואם יהיה יובל? מכאן היה רבי יהודה אומר, עתיד היובל שיפסוק. מזה רבי יהודה למד שיובל לא יהיה תמיד. כמו היום, אנחנו יודעים, אין יובל. למה אין יובל? כי יובל קיים רק בזמן שכל עם ישראל יושב על ארצו. מהרגע שהתחיל גלות, אפילו שחלק מעשרת השבטים גלו, מיד הפסיק היובל. אומר רבי יהודה, זה מרומז שכתוב ואם יהיה היובל, פירושו שיובל זה דבר שיכול להיות מצב שהוא יפסיק. ואם יהיה היובל, עכשיו מסביר רש"י, כלומר אין זו מכירה שחוזרת ביובל, שהירושה אינה חוזרת, ואפילו יהיה היובל לא תחזור הנחלה לשבטו, ונמצא שנוספה על נחלת המטה אשר תהיינה להם. יובל לא יועיל כלום, ותמיד יישאר בנחלה של השבט שאיתם אחד מבנות צלופחד תתחתן. סוג ה', ויצב משה את בני ישראל על פי אדוני לאמור, כן מתי בני יוסף דוברים. וצודקים ראשי האבות בטענה שלהם, ולכן היה להם ציווי, כפי שכבר למדנו שהציווי הזה היה רק לדור ההוא. באותו דור היה ציווי שאסור לאף שבט להתחתן עם שבט אחר. פסוק וו, זה הדבר אשר ציווה אדוני לבנות צלופחד לאמור, לטוב ביניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים. יכולות להתחתן עם מי שהם רוצות, אבל הן מוגבלות רק בשבט שלהם. ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל. זה היה ציווי לבנות צלופחד, אבל הציווי הזה הוא אקטואלי גם אם יהיה משהו דומה בשבט אחר. וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאישה, למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו. אומר רש"י, וכל בת יורשת נחלה שלא היה בן לאביה, אם היה מקרה דומה כמו המקרה של בנות צלופחד, אז הן חייבות להתחתן רק בשבט הזה. סוג ת', ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל. כל שבט חייב להישאר דבוק במטה שלו. כאשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בנות צלופחד. שם מספרת לנו התורה על בנות צלופחד שבאמת הם התחתנו ברוך השם כולם, אבל עם מי הם התחתנו? רק במשפחה, כמו שהתורה מעידה עליהם בפסוק י"א, ותהיינה מחלה תרצה וחוגלה ומילקה ונועה בנות צלופחד לבני דודיהן לנשים. הם התחתנו רק במשפחה. אומר רש"י, וזה הרש"י האחרון לספר במדבר, מחלה תרצה וגומר, כאן מנען לפי גדולתן זו מזו בשנים וניצו כסדר תולדותן. זאת אומרת, את הרשימה הזו של הבנות היה לנו בתורה כמה פעמים. ספר במדבר עצמו היה לנו את זה לפני זה, גם בפרק חבב וגם בפרק חבזיין. בפעם הבאה נלמד עליהן בספר יהושע, ופה זה פעם רביעית. זה שהתורה מונה את השמות שלהם, לא תמיד היא מונה אותם באותו סדר. אומר רש"י שכאן הסדר שלהם הוא לפי הגיל. מחלה הייתה הכי בוגרת ותרצה צעירה יותר וכן הלאה, וניסו כסדר תולדותן. הרי כאן מדובר על החתונות שלהם, ותהיינה לבני דודיהן לנשים, אז הכי גדולה התחתנה קודם, ואחר כך, כמו שלמדנו כבר בספר בראשית, שלבן אמר את הלשון שלא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. זאת אומרת, יש סדר שקודם מתחתנת המבוגרת אחרי הצעירה, זה מה שגם היה פה. שיח רש"י אומר, ובכל המקרא, כל שאר המקומות מנען לפי חוכמתן. בכל המקומות המינוי, הצורת הרשימה זה לא לפי הגילאים אלא לפי החוכמה שלהם. הוא מגיד ששקולות זו כזו, הם היו שקולות אחת כמו השנייה, לכן התורה מונה אותם פעם כך ופעם כך, הם כולם היו שוות. פה יש שאלה מעניינת שנשאלת, ככה הרבי שואל את זה באחד השיחות שלו, לכאורה רש"י סותר את עצמו, למה?
חוכמתן.
אם אתה אומר שהוא מונה אותם לפי חוכמתן, פירושו שיש חכמה יותר, חכמה פחות. מיד אתה אומר ששקולות זו כזו. אם שקולות זו כזו, אז כולם הם באותו חוכמה, אז רגע, הם כולם באותו חוכמה, או שיש להם דירוג בחוכמה. הרי מסביר דבר מאוד מעניין, שיש שתי סוגי חוכמה. בטבע יש שתי סוגי חוכמה. יש חוכמה שאדם מקבל את זה על ידי שהוא מתאמץ ולומד, שפשף את המוח שלו, לומד, מתייגע. יום יום. ככל שהוא מתייגע יותר, אז הוא לומד יותר. זה סוג אחד של חוכמה. יש סוג נוסף של חוכמה שהגיל גם עושה משהו. כמו שיש פסוק באיוב, ימים ידברו ורוב שנים יודעים חוכמה. אדם שיותר מבוגש ויותר ניסיון, יותר מאורעות קרו לו בחיים, אז זה חוכמת חיים מה שנקרא. אז שני סוגי חוכמה. אז אומרים ככה, אלה שהיו יותר בוגרות היה להם את החוכמה מהגיל, אלה שהיו יותר צעירות השלימו את החוכמה שחסר להם בגיל בשכל. אז ככה ששקללו את כל צורות החוכמה, בסופו של דבר כולם נהיו שקולות וכזה. כאן נקרא את שני הפסוקים האחרונים, פסוק י"ב: ממשפחות בני מנשה בן יוסף היו לנשים, ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן. זאת אומרת, הנחלה נשארה במשפחה, הכל נשאר במשפחה. פסוק י"ג, הפסוק האחרון: אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה אדוני ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו. חזק חזק ומתחזק.